שבוע טוב ומבורך. רשות מרן ראש הישיבה, שיחיה ויאריך ימים טובים, אף על פי שאינו חן כבודו חן. רציתי לדבר על מדיני שמיטה, דיני שביעית. דבר בעיתו מה טוב, אנחנו נמצאים בערב שמיטה, אז מצווה לעסוק מעניינה דיומה. יש סימן לדעת מתי שנת השמיטה, אם אתה מחלק את השנה שאתה נמצא בעל שבע ואתה מוצא מספר עגול, אז סימן זה שנת השמיטה. למשל, השנה הבאה, שנת 5782 לבריאת העולם, תחלק את זה על שבע, אתה מקבל בדיוק מספר 800, שכחתי את המספר, אבל זה יוצא מספר עגול בדיוק. כן. ולא שבאמת שמיטה זה קשור ל... לימות עולם, זה לא קשור. שבת בראשית, מיום בריאת העולם עד היום, זה... שבת זה קשור לבריאת העולם, וכל העולם כולו מעיד על זה. כל העולם כולו מעיד שהשם, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ובהם שהיא שבת, מה הראיה שכולם מעידים? כולם סופרים שבוע ימים. לא מצאנו שום עם בעולם שיש לו מספר אחר של ימים, למרות שמספר שבע זה לא מספר עגול, זה מספר לא עגול. למה כל העולם בחר מספר שבע? זה דבר שהוא טבוע מבריאת העולם. זה התחיל מבריאת העולם, זה הולך ומתגלגל. יש בגמרא בסנהדרין סיפור על טרנסרופוס, הרשע, ששאל את רבי עקיבא. אמר לו, פגש אותו, כנראה ביום שבת פגש אותו, אמר לו, מה יום מיומיים? מה אתה, יום שבת, מה מיוחד משאר ימים? אז ענה לו רבי עקיבא, הוא מה גבר בגוברין? הוא היה מלך, טרנסרופוס, היה... אמר לו, מה אתה מיוחד בשאר בני אדם? אז הוא אמר לו, מראה צווה בי, המלך, הקדוש ברוך הוא, בחר בי, עשה אותי מלך. אז אמר לו רבי עקיבא, אותו דבר שבת, הקדוש ברוך הוא בחר בשבת. אז אמר לו, טרנסרופוס, אמר לו, זה ודאי, זה ידוע לי, לא זה אני שאלתי. גם גויים יודעים שהשם ששת ימים עשה השם שמיים בארץ, והם שמיים שבת, גם גויים מאמינים ויודעים את זה. אבל לא זה מה ששאלתי. שאלתי, מי אמר שהיום יום שבת? אולי התחלף לכם? איך אתה יודע, יש לך ראייה שהיום זה שבת? נכון שהשם ברא את העולם בששת ימים, ביום השביעי שבת מי נפש, אבל מי אמר שזה, זוכרים, זה היום שבת באמת? אז ענה לו רבי עקיבא, אמר לו, יש שלוש הוכחות. אמר לו, הוכחה ראשונה, נהר סמבטיון יוכיח. מה זה נהר סמבטיון? יש נהר שכל השבוע, בימות החול, הוא סוער וגועש, זורק אבנים, אי אפשר לעבור שם. שבת הוא נח, זה דבר פלאי. וכנראה גם טרנסרופוס יודע את זה, כי רבי עקיבא מביא לו מזה ראייה, זאת אומרת, זה הדבר הידוע בזמנו. אחר כך אמר לו, ראייה שנייה, בעלת אוב תוכיח. בעלת אוב, אלה שאנשים שמתעסקים עם אובות ודעונים, דורי של המתים, הם יכולים לעלות את הנפש של, של המת, לדבר איתו, כמו שאותה בעלת אוב עם שאול המלך, עלתה את שמואל הנביא. יש להם ככה עושים, ודברים אסורים לעשות, אבל שבת הם לא יכולים לעשות. שבת יש מנוחה לנפשות, אי אפשר להתעסק עם המתים ביום שבת. שבת אין. גם היום יש כאלה עושים מתעסקים עם סיאנסים, זה לא אוב, אבל גם זה אסור מן התורה, זה נקרא דורש של המתים. ופעם אמר לי איזה יהודי אחד שהוא חזר בתשובה, אמר לי שהוא היה בצבא, אמר לי, הם מתעסקים עם סיאנסים, הם שורממים לפעמים בלילות, אין להם מה לעשות, לפעמים מזמנים שככה, מה יעשו שם? אז מתעסקים בכל מיני, היו מתעסקים עם סיאנסים. היו ממש סיפר לי כל מיני דברים. אז הוא אמר לי, בשבת לא עובד, זה ידוע, שבת הסיאנס לא עובד. אתה לא יכול להפעיל סיאנס. כמו שהגמרא אומרת, על בעלת אוב, תוכיח. כמו, כנראה זה אותו דבר, כמו האוב, לא עובד בשבת. הוכחה שלישית אמר לו, קברו של אביו יוכיח. הקבר של אביו של טרנסרופוס, מה היה לו? היה שם משהו מיוחד. כנראה היה לו אבא מאוד רשע. ברק הרד אבו יצא משהו דומה. אז היה משהו פלאי בקבר שלו. כל השבוע היה עולה עשן מקברו. כן, דבר לא דרך הטבע. היה כנראה איזה סימן על משהו נידון בגיהינם. אז היה עולה עשן ככה. ואז בשבת הוא היה עשן. אמרנו, לך תראה בקבר שלו, בשבת אין עשן. למה? בשבת יש מנוחה אפילו לרשעים. אפילו רשעים בשבת, גיהנם שובט. אז בקיצור, שבת מששת ימי בראשית, עד היום זה לא זז. אבל שמיטה זה לא ככה. שמיטה, התורה אומרת שזה תלוי בביאת, ביאת עם ישראל לארץ ישראל, וגם לא רק שיבואו לארץ ישראל, גם צריכים לחלק את הנחלות. זה לקח 14 שנה, 7 שנים, משיהושע בן נון נכנס לארץ, 7 שנים כבשו, אחר כך 7 שנים לקח לחלק נחלות, איפה יהיה שבט גד, נפתלי, כן, כל אחד איפה נמצא, שבט יהודה, ואז אחרי שכל אחד איש תחת גפנו תחת עינתו, אז התחילו למנות את השנים, את השמיטין ואת היובלות. והרמב״ם כותב, וזה כתוב בתורה, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, שדך מיוחדת לך, זאת אומרת שכבר חלקו, לא סתם שדה לא תזרע, שדך, משמע שחלקו כבר את הנחלה. ומאז התחילו לספור, זה התחיל מאז, 14 שנה אחרי שנכנסו לארץ ישראל, התחילו לספור את השמיטות. אחר כך נבנה בית המקדש הראשון, ממשיכים לספור כמובן. אחרי שנחרב הבית, הגיעו 70 שנה של גלות בבל, ואחר כך בית שני. אז פה הרמב״ם כותב בפרק עשירי מלכות שמיטה, הוא אומר שיש מסורת בידינו, מפי הגאונים, איש מפי איש, שבאותם 70 שנה הפסיקו לספור יובלות, רק מנו שמיטין. בבית שני, שוב חזרו למנות יובלות, לא בשביל מצאת יובל, כי יובל לא נוהגת כשרוב ישראל לא נמצאים על אדמתם, רק בשביל המספר. נחרב הבית השני, שוב חזרו לספור כמו 70 שנה של הגלות בבל, רק שמיטין בלי יובלות. זה, למה הוא אומר זה מסורת מפי הגאונים? כי היה ויכוח בדבר הזה, אם סופרים יובלות, לא סופרים יובלות, ב-70 שנה האלה, וזה נפקא מינה איפה עכשיו השמיטה תהיה. יש בזה מחלוקות. והרמב״ם שם קבע שהמסורת של הגאונים היא עיקר, על זה הוא אמר, הקבלה והמעשה הם עמודי הוראה, זה שם נמצא ברמב״ם. וככה פסק הרמב״ם, ושם מארי קורקוס העריך לבאר את השיטה של הרמב״ם עם הגמרא במסכת עבודה זרה. ושם יוצא לפי הרמב״ם ששנת החורבן, בית שני, זה בשנת 3000 תתקט, 829, ג' אלפים תתקט, היא הייתה שנת שמיטה. ככה אומר מארי קורקוס, על פי הרמב״ם, זה יוצא, זה חשבון שיוצא לפי הרמב״ם שם. ואז אם תחלק את זה לשבע, אתה תורם מספר מדויק. תחלק שנת ג' אלפים תתקט, יצא לך, עשיתי קודם סימן, 547, מדויק. זה היה שנת שמיטה, זה הייתה שמיטה. אז יצא עכשיו, מאז, משנת החורבן, אז בית שני, עד היום, כל 7 שנים זה שמיטה, לכן זה יוצא מספר עגול עם בריאת העולם. לא שזה באמת מכוון, זה יצא כאילו במקרה יצא ככה. ואין קשר בין שנת שמיטה לבריאת העולם. אלא זה ככה יצא. זה קשור, כמו שהסברנו, למניין של השמיטים והיובלות שמנו. אז זה יצא שנת החורבן ג' אלפים תתקט, היא שנת השמיטה, ככה יוצא לפי הרמב״ם. משם ראש הישיבה הוכיח שהמניין שמונים את שנות החורבן, אנחנו עכשיו שנת תשפ"א, האלפים תשפ"א, אם תוריד ג' אלפים תתקט, מה שיוצא מהחשבון של הרמב״ם שזה שנת החורבן, יצא לך שהשנה היא שנת 1952 לחורבן בית המקדש. בניגוד למה שרוב העולם מונים, 1953. זה על פי סוגיה בעבודה זרה, שם בית אלפים תמח, בית מעט, זה קשור לזה. כל פנים, הרמב״ם ככה יוצא. זה עניין של חשבון. כל אחד שיפתח את הרמב״ם, מארי קורקוס שמה הסביר את החשבון של הרמב״ם, הוא כתב בפירוש שלפי הרמב״ם יוצא שנת ג' אלפים תו תו כף תת, זה שנת החורבן, שנת החורבן. אז תחשב, זה קל מאוד לחשב. אם ג' אלפים תו תו כף תת זה חורבן, היום שנת אלפים תו שין פי אלף, אז אנחנו בשנת 1952 לחורבן בית המקדש. אז זה העניין של השמיטה שעושים, מחלקים בשבע, זה העניין של סימנה בעלמה, זה סימן בעלמה. בתחילת מסכת שביעית, יש שם העניין של תוספת שביעית. מה זה תוספת שביעית? יש הלכה למשה מסיני ש30 יום לפני שנת השמיטה, מצווה להוסיף על שנת השמיטה. כבר מתחילים האיסורים של הזריעה, הקצירה, כל מה שקשור לשנת השמיטה, מתחיל מאותה שלושים יום. 30 יום זה הלכה משה מסיני. ובאו חכמים ועשו גדר, הוסיפו. בפירות האילן, מעצרת, מתבואה, מפסח, הוסיפו. אחר כך הגמרא אומרת שרבן גמליאל ובית דינו ביטלו את זה. כשנחרב בית המקדש, ביטלו את המצוות תוספת שביעית. למה ביטלו? הגמרא שם מסקנה שלה, כי כל העניין של התוספת שביעית זה הלכה משה מסיני. זה לא כתוב בתורה בפירוש, זה הלכה משה מסיני. והלכה למשה מסיני נאמרה בצורה כזאת, שבזמן שבית המקדש קיים, מצווה להוסיף. כשאין בית המקדש קיים, אין מצווה של תוספת. אז לכן, רבן גמליאל ובית דינו, ביטלו את זה, בפרט ששמיטה זה קשה לעמוד בעניין של חיי נפש. אז היות וזה מן התורה כבר לא נוהג בזמן החורבן, לא נוהג תוספת שביעית, אז ביטלו את כל העניין של תוספת שביעית. לכן, בזמננו אין תוספת שביעית. כל מה שמוזכר במשנה שמה זה היה מעיקרה. מי שיקרא את המשנה לא ידע את זה, צריכים לראות את הגמרא. רבנו עובדיה ברטינור מביא את זה, שזה הכל מתבטל בזמננו. אבל אף על פי כן, אפילו שאין לנו תוספת שביעית, יש דברים שמתחילים מלפני שנת השמיטה. ומה הם? במובא הרמב״ם מביא את זה, וגם בשולחן ערוך. אם אדם, אין שולחן ערוך על הלכות שמיטה, אין שולחן ערוך, אבל יש, זה קשור לדין של עורלה. אם אדם נוטע עץ פרי בשנה הזאת, אז שנות העורלה מתחילים למנות מהשנה הזאת, הנוכחית. עד מתי? עד ט"ו באב. זאת אומרת, ט"ו באב בכלל. אדם שנטע עץ עד יום ט"ו באב, אז השנה הראשונה של שנות העורלה מתחילים למנות אותה מהשנה הזאת, תשפ"א. שנה שנייה תהיה לו תשפ"ב. שלישית, תשפ"ג. רביעית, תשפ"ד, אז כבר זה נטע רביעי, זה כבר מותר לאכול, רק פודים את זה. אבל כל זה בתנאי שהוא נוטע עד ט"ו באב, וט"ו בכלל. אבל אם הוא יטע ביום תז באב, זה כבר לא יחשב לו השנה הזאת שנה ראשונה. למה? כי צריכים, כדי שיחשב לו שנה ראשונה, צריכים 14 יום שהאילן ייקלט באדמה. אמרו חכמים, לוקח לאילן ייקלט בדרך כלל על הרוב 14 יום. 14 יום הוא נקלט. אחרי שהוא נקלט 14 יום, צריך עוד 30 יום. 30 יום בשנה חשוב שנה. אז 14 ועוד 30 יום, זה מי, אם אתה גומר לטוע את העץ בט"ו באב עד השקיעה, יש לך מטז באב עד כ"ט אלול, יש לך 14, יש לך 44 יום, בדיוק, כי חודש אב הוא חודש מלא 30 יום, ועוד 29 יום של אלול, יש לך בדיוק 44 יום, אז זה נחשב לך שעברה שנה על העץ. ואם אתה נוטע אחרי זה, לא נחשב שעברה שנה. ואז מה? מה זה קשור לדיני שמיטה? זה קשור לדיני עורלה. לא, יש בזה עניין של מרית העין. אם אתה תיטע אחרי ביום תז באב, אז אחרי זה אנשים שיספרו את הימים של את השנים של העץ, יגיע נגיד שנת תשפ"ד, אנחנו נגיד שהעץ עכשיו בין, אמרנו פ"ב זה ראשונה, פ"ג שנייה, פ"ד שלישית, פ"ה זה יהיה הרביעית. אז יגידו אנשים, נתת בשמיטה. לפי חשבון השנים ככה יוצא. כי השנת תשפ"א היא לא בחשבון. אמרנו, היות והוא נטע בפחות מ-44 יום לסוף השנה, היא לא נחשבת לו שנה. אז השנה הראשונה היא תחשב שנת תשפ"ב, שזה שנת השמיטה. אז יש פה עניין של מרית העין. וחכמים החמירו מאוד בעניין הזה של מרית העין. החמירו בה מאוד, אמרו שגם בדיעבד אם נטע עץ, צריך לעקור אותו. ולא משנה מי נטע. אתה נטעת או מישהו אחר נטע, קנית דירה שיש שם עץ נטוע באותו זמן. צריכים לעקור את העץ הזה, וכל זה מפני מרית העין, שלא יגידו זה עץ שנטעו אותו בשנת השמיטה. החמירו חכמים בעניין של השמיטה, כי החכמים היו אנשים הרבה מזלזלים בשמיטה, לא היה חמור ביניהם. אז היו החמירו בכמה דברים, יותר אפילו משבת. בשבת לא מצאנו דבר כזה שמחמירים על אנשים אחרים אחרי שבת, אין דבר כזה, פה כן. הכל זה דווקא לגבי עצי מאכל. אז יש הגבלה על מתי מותר להעביר. זה מדובר, אדם אפילו קונה, לפעמים אדם קונה עץ ממשתלה. יש כאלה, יש אנשים יש להם גינות או חצר. יש להם חצר, והם מביאים מהמשתלה זה שתיל. השתיל לפעמים התחיל לגדול שם. הוא גדל, אפילו כמה שנים יכול לגדול. ואתה בא נוטע אותו בגינה שלך, או בשדה, או בחצר. עכשיו אתה, אם אתה נוטע אותו, אתה צריך מחדש לספור שנות עורלה. אלא אם כן, אתה מעביר אותו עם גוש עפר, בצורה כזאת שהעפר לא מתפורר, הוא נשאר דבוק לשורש של העץ, של השתיל, הוא לא מתפורר, והוא יכול לחיות עם הגוש עפר לפחות שבועיים. תשובה על זה ביביע עומר, בחלק ת', מלי חלק ת', יש לו תשובה על זה, איך להעביר מהמשתלות, כדי שלא יצטרכו לספור עוד פעם שנות עורלה. הוא כתב שם כמה תנאים. כמובן כתב חלק, אמר לך תחילה, צריכים להעביר את השתיל, לא דרך כביש, לא דרך מקום סלול, ולא שלא יהיה גם כן בתוך מסעית שיש שם ברזל חוצץ, אלא יהיה חורים, נקבים, שיהיה קשור עם הקרקע, שלא יתבטל היניקה מהקרקע. ואז אתה לא צריך לספור מחדש. אבל אם סתם עברת שתיל, בלי להשגיח, בלי לשים לב, יתפורר לך אפר, אתה צריך מחדש לספור את השנות העורלה, ואז גם פה צריך לשים לב, לשתול את זה לפני עד ט"ו באב, ולא אחרי זה. הכל זה לגבי עצי מאכל. אבל לגבי עצי סרק, או סתם פרחים, או עשבים, ירקות, דברים כאלה שלא שייך בהם עורלה, אין הגבלה. אתה יכול לזרוע או לטוע עצי סרק עד ערב ראש השנה, ערב ראש השנה של שנה של שמיטה. יש, אומרים שלכתחילה כדאי להחמיר, לעשות שלושה ימים לפני. שלושה ימים לפני, כף זין באלול, עד כף זין באלול. למה? יש אומרים, זה, מה הכוונה של התורה? התורה אומרת, בעניין של השמיטה, בשבתה הארץ שבת לשם. מה הכוונה בשבתה הארץ? הכוונה שהארץ תשבות, אפילו שאתה לא עושה כלום, הארץ צריכה לשבות. למשל, יבוא איזה גוי, יעשה איזה עבודה באדמה שלך, אתה עושה איסור? או שמעליה, נגיד עכשיו במקרה שאמרנו, אתה נוטע עכשיו עץ. עץ רק, אין בו עורלה. אתה נוטע אותו, אז הקליטה שלו לוקחת לו שבועיים, או אם זה ירקות שלושה ימים, לוקח שלושה ימים. אז עכשיו נקלט הירק בתוך השמיטה, או העץ, האם זה נחשב שאתה עושה איסור? אתה לא עשית כלום, זה לבד נהיה. לגבי שבת, אין איסור כזה כמובן. אם אני נטעתי, זרעתי לפני שבת, ובשבת זה נקלט, ודאי שאין שום, אין שום בעיה עם זה, בשבת זה עליי. בשמיטה יש כאלה רוצים להגיד בשבתה הארץ, זה דווקא, זה גם הארץ צריכה לשבות, לא רק אתה. והרב אור לציון דייק מלשון של הרמב״ם, הרמב״ם שהוא הביא מצוות עשה לשבות בשביעית, כן. לשון של הרמב״ם, מצוות עשה לשבות בשנת השמיטה, ושנאמר בשבתה הארץ, שבת לשם. הוא דיבר על האדם, הרמב״ם דיבר על האדם, והביא את הפסוק ושבת הארץ. משמע שהרמב״ם מבין שבשבת הארץ זה לא הארץ עצמה צריכה לשבות, זה אתה צריך לשבות לא לעשות מלאכה. ככה הוא פוסק אור לציון, יש מחמירים בזה. אז זה תחילה יחמיר אדם, אם יש לו ירקות, דברים כאלה שהוא זורע, אז יעשה עד שלושה ימים לפני שנת השמיטה. אבל מעיקר הדין בזה איסור עד ערב ראש השנה. יש בתורה כתוב בעניין של השמיטה, יש ארבע מלאכות שכתובים בתורה בפירוש. איך הלשון של התורה שם פרשת בהר? ובשביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את צפיח כצירך לא תקצור, ואת עיני נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. יש פה ארבע מלאכות. הראשונה, שדך לא תזרע, לזרוע. השנייה, לא לזמור, חרמך לא תזמור. מה זה נקרא לזמור? יש לך ענפים של הכרם, של הגפנים. אתה זומר אותם, ועל ידי זה העץ צומח יותר יפה, יותר טוב. זה נקרא לזמור. לזמור זה לא כוונה שאתה כותף ענבים. לא זה הכוונה. לכתוף ענבים זה נקרא, זה נקרא לבצור. זה לא נקרא לזמור. לזמור פירושו שאתה מוריד ענפים, קצת לא טובים, או אפילו כן טובים, רק זה גורם שהעץ עכשיו יצמח יותר טוב. זה נקרא לזמור. בדיני שבת, זומר זה תולדה של זורע. ופה התורה מפרטת את שתי המלאכות, גם את האב וגם את התולדה. שדך לא תזרע, זה זורע. וכרמך לא תזמור, זה תולדה של זורע, והתורה אמרה את זה. אחר כך מלאכה השלישית, שדך לא תזמור, מה אמרנו קודם? שדך לא תזמור, צפיח כצירך לא תקצור, לקצור, ואתה קוצר. מה הכוונה לו לקצור? אסור לקצור בשביעית? מותר למה שצומח לבד, מותר לקצור. אלא הכוונה היא לא לקצור כדרך הקוצרים. אתה לא בעל הבית. תקצור מה שאתה צריך, זה הפקר. כולם, יד כולם שווה בזה. תקצור מה שאתה צריך, קצת. כדי מה שאדם רגיל שהוא קונה, למשל קניות, מביא לבית שלו, כמה שהוא קונה, זה פחות או יותר השיעור. תקצור את השיעור הזה. אל תקצור את כל השדה כמו כל שנה. אותו דבר ההמשך. צפיח כצירך לא תקצור, ואת עין נבד נזירך לא תבצור, אל תבצור כמו כל שנה את כל הכרם שלך, אלא תיקח מה שאתה צריך לאכול, ולא יותר מזה. זה הפירוש של המלאכות האלה. עכשיו, למה התורה מנתה את כל פרטת המלאכות? כותב הרמב״ם, להגיד לנו שרק אלה המלאכות אסורות מהתורה. שאר המלאכות של השדה והכרם, כולם אסורים רק מדרבנן. כלומר, המלאכות האסורות מן התורה, זה השניים הראשונים שאמרנו, לזרוע, לזמור, ולקצור כדרך הקוצרים, או לבצור כדרך הבוצרים. כשאומרים לבצור, זה לאו דווקא בכרם. הוא עדין בכל העצים, הרמב״ם דעתו, שכרם זה דוגמה בעלמה. הוא עדין כל הצפרי למיניהם, אם אדם קוצר, בוצר כדרך הבוצרים, עובר איסור מן התורה. אז הרמב״ם כותב, רק אלה המלאכות אסורות מן התורה, שאר כל המלאכות אסורות מדרבנן. למשל, להשקות. להשקות. זה אסור רק מדרבנן. כל ייפוי שעושים לאילן, שהוא לא קשור לזמירה, אסור לסכל אבנים, למשל בשדה, שזה מפריע לצמחייה לצמוח, אז מוריד את האבנים. אסור מדרבנן. כל מיני פעולות מלאכות שעושים, לשים דשן. דשן זה זיבול, לזבל את הקרקע, ככה זה יצמח יותר טוב. אסור מדרבנן. עכשיו, מה נפקה מנה אם זה דורית עוד רבנן? יש לזה נפקה מנה גדולה מאוד בדיני שמיטה, הרמב״ם כותב. דבר שהוא דאורייתא אסור בכל אופן. דבר שהוא מדרבנן אסור, אז זה תלוי. אם אתה עושה את זה בשביל לשמור על המצב שלא יתקלקל, שלא יהרס, זה מותר. אם אתה עושה את זה בשביל להטיב את הזרעים יותר, שיצמחו יותר טוב, שיהיה יותר יפה, יותר חזק, אז זה אסור. זה נקרא לעוקמי אילנה, לעברויי אילנה. לעוקמי מותר, לעברויי אסור. אז זה כלל גדול לכל החקלאים, אבל גם למי שיש לו גינה. אדם, למשל, יש לו גינה, מביאים גנן, הוא עובד בגינה. אז עכשיו, אז אפשר בכלל לא להביא גינה בשמיטה, טוב, אבל יש מקומות שפרטתי עם אנשים, עם בניינים שיש חילונים שם, תגיד להם לא להביא גנן בכלל, אז לא ישמעו, יעשו באיסור. אז אפשר לדבר איתם בדרכי נועם, להסביר להם, שאפשר לעשות עבודות בגינה, מותרות, יש דברים שמותרים, שומרים על המצב הקיים שלא יתקלקל, אבל לא מוסיפים דברים. לא מוסיפים שתילים, לא מוסיפים זרעים חדשים, לא שמים דשן, אסור לזמור. למשל, יש כאלה עושים צורות כאלה של, יש עצים כאלה, עושים צורות כאלה כמו פתח, או גוזמים, או מכסחים את הדשא. כל הפעולות האלה, האם מותרות בשמיטה או לא. אז זה תלוי אם זה נעשה בשביל שיצמח יותר, למשל לפעמים הדשא הוא לא מספיק צפוף ומלא, אז כשמכסחים את הדשא, הוא יצמח יותר טוב. אז זה אסור, הפעולה הזאת אסורה. אבל אם הדשא כבר מלא, הוא כבר צפוף, רק רוצים להוריד אותו קצת שלא יפריע, שיהיה יותר יפה. אז זה מותר מעיקר הדין. הרב אור לציון הוא באמת, הוא כתב את הסברה הזאת של לכסח דשא ליופי מותר, אם הוא כבר מספיק בוגר וצפוף, אבל למעשה הוא יחמיר בזה בסוף. כנראה הוא יחמיר כי זה מאוד צריך שימת לב, זה ממש, לפעמים אדם יבוא להקל וזה מאוד תלוי לפי העניין, ואנשים לפעמים לא שמים לב. אבל מעיקר הדין זה מותר, בספר שביתת השדה הקל בזה. הוא הביא את הדברי האור לציון, הוא אמר לו, מעיקר הדין זה מותר. טוב, מי שמקל בזה, ודאי שיש לו על מה שיסמוך, אבל באמת צריך שימת לב, שאם מקסים את הדשא בשמיטה, שיעשה את זה רק בשביל יופי. יופי, זאת אומרת, לא בשביל שיצמח יותר, לא בשביל לחזק את הדשא יותר. זה צריך להיות שכבר הדשא כבר מספיק בוגר, צפוף, מלא, אין מה לחזק בו. ואז יהיה מותר. לפעמים יש שכנים חילונים שלא הסכימו לשום דבר, ירצו בשנת השמיטה לנהוג כמו כל שנה. מה יעשו אנשים שגרים במקום כזה? זה בעיה. אז כתבו הפוסקי דורנו ש... יגיד שהוא נותן את הכסף לוועד של הבית, יגיד שהוא נותן לו את זה לא עבור פעולות הגינון, אלא עבור ניקיון, החזקה שוטפת אחרת, לא פעולות הגינון. כביכול, אני לא שותף פעולות הגינון. בלית ברירה, אין מה לעשות. זה לא באשמתו, הוא מביאים בלי לשאול אותו. ואם הוא האדם הזה, שהוא ירא שמיים, הוא חבר בוועד של, של הבניין, בשנת השמיטה עליו לפרוש, אם הם לא מסכימים לעשות את ה... את הגינון בצורה המותרת, אז צריך לפרוש. באותה שנה לא יהיה חבר בוועד שלא יזמין את הגנן ויעשה דברים שאסורים, ואז את הכסף ייתן, כמו שאמרנו, לצורך הדברים המותרים, ניקיון וכיוצא בזה. יש אנשים שיש להם עציצים בבית. האם לגבי עציצים יש דינים של שמיטה או לא? האם השמיטה נוהגת גם בעציץ בתוך בית, או סתם עציץ, מה הדין של עציץ? אז בואו נדבר קודם כל עציץ בגינה, אחר כך נדבר עציץ בבית. עציץ בגינה, תלוי, אם הוא עציץ נקוב, דינו כמו הגינה עצמה. אין הבדל בין שדה לעציץ נקוב. עציץ נקוב בשדה, בחוץ, זה כמו הקרקע עצמה. על מלאכות אסורות מן התורה. כשאנחנו אומרים אסורות מן התורה, צריך לדעת ששמיטה בזמן הזה היא דרבנן. ככה דעת הרמב"ן ורוב הפוסקים, הרב עובדיה יש לו איזו תשובה ביביע עומר, בעניין של היתר מכירה, ככה תופסים למעשה ששמיטה בזמן הזה היא דרבנן. למה אנחנו אומרים זה דאורייתא? עיקרו דאורייתא. עיקרו, מעיקרה זה דאורייתא. ולכן, מה שבמלאכות, כמו שאמרנו קודם, שעיקרם דאורייתא, גם בזמננו אסור לעשות אותם אפילו צורך הפסד. הראייה מהרמב״ם, הרמב״ם עצמו הביא את ההלכות האלה, לא חילק בין זמננו לזמנם. אז אנחנו משתמשים בלשון דאורייתא בשביל העניין, אבל באמת היום שמיטה בזמן הזה, הכל הוא רק מדרבנן. רק שיבוא משיח ושוב תתחלק הארץ לשבטים, אז יחזור להיות השמיטים והיובלות הכל מן התורה. אז עציץ בשדה, הוא נחשב כמו שדה ממש. עציץ לא נקוב, זאת אומרת שהוא סגור, הוא עשוי נגיד מפלסטיק קשיח, אז הוא, או מתכת, זכוכית, דברים כאלה שהם לא, אין להם יניקה מהקרקע, אז זה נחשב עציץ שאינו נקוב, אז פה הוא לא נחשב כמו השדה, אבל בכל זאת אסור לעשות בו מלאכות מדרבנן. זה לא נחשב שדה ממש, אבל חכמים גזרו על עציץ שאינו נקוב, אתו נקוב, כמו שבת, גם שבת. מדאורייתא אסור לזרוע בשבת, באדמה רגילה, אדם שזורע בשבת בעציץ שאינו נקוב, שם זרעים או שם איזה שתיל בתוך עציץ שאינו נקוב ביום שבת, הוא עושה איסור כמובן, אבל מדרבנן, זה לא מדאורייתא. אותו דבר זה גם בשמיטה. עכשיו בבית, הבית יותר קל. אם יש לאדם עציצים בתוך בית, זה יותר קל. למה? ויש תשובה על זה ביביע עומר, הוא מביא, בחלק שיש לו תשובה על בית, יש ספק בירושלמי האם בבית נוהג שמיטה או לא. זאת אומרת, מקום מקורה. ששפכו שם אדמה, יש שם אדמה, או לא שפכו, יש אדמה מעיקרה. המקום מקורה, רוצים לזרוע שם במקום המקורה. מסתפק הירושלמי, האם זה נקרא שדך או לא נקרא, אסור או לא אסור. נשאר בספק הירושלמי, אז זה ספק. אז הרב עובדיה הביא את זה, מכיוון שהירושלמי הסתפק בדבר, ואנחנו קיים עלן היום שהשביעית בזמן הזה היא מדרבנן, אז ספק דרבנן לכולה. לכן הוא היקל הרב עובדיה לגבי חממות. יש כאלה טוענים שחממות, מה זה חממות? זה מקומות שסוגרים אותם, זה סגור, אבל זה לא בית. זה עם ניילונים מיוחדים, יש איזה גם טמפרטורה מיוחדת שהצמחייה תוכל לצמוח יפה וטוב. אז הרב עובדיה דעתו זה כמו בית. יש כמה פוסקי דורנו שסוברים שזה לא נשא כמו בית. בית, הלשון של החזון איש, הוא כרועץ לצמחים. הוא לא נותן לצמחים לצמוח טוב. לכן זה לא נחשב שדה. אבל חממה, הפוך, היא עוזרת לצמחים, עושים אותה בצורה אפילו בשנים רגילות, לפעמים בגלל המזג אוויר רוצים לגדל דברים שלא מתאימים במזג אוויר הרגיל, אז עושים חממה ואז זה צומח, וכל זה תקופה בשנה. טוב, אז נעזור את החממות, בחממות יש ויכוח, אבל בבית זה בדיוק הספק של ירושלמי. אז אם יש לך עציץ בבית, אז אתה יכול לזרוע בו, אפשר להקל בו. בפרט שזה עציץ, זה לא אדמה בבית. עציץ שהוא לא נקוב, הבית יש בו ריצוף גם כן, כמובן זה נחשב לא נקוב. אז מותר מעיקר הדין בעציצים לטפל, אם יש לך צמחים בעציצים, להשקות, לגזום, מה שאתה רוצה, אפילו לזרוע ממש. מי שרוצה להחמיר, שיחמיר, תבוא עליו ברכה, אין בעיה להחמיר. אבל מעיקר הדין מותר. ראיתי ככה גם פסקו בספר שביטת השדה, הביא ככה פסק, על פי מה שהרב יביע עומר כתב, היות והירושלמי הסתפק, אז בבית אנחנו אומרים ספקא דרבנן לכולה, ובפרט שזה גם עציץ שלא נקוב. אלא מה, יש פה איזו שאלה, הרב עובדיה דן בה, העציץ שאינו נקוב לגבי תרומות ומעשרות מה דינו? סתם, בכל שנה. אדם מגדל בעציץ ירקות, נבטים, יש כאלה משתמשים היום בנבטים, לוקחים נבטים, שמים אותם, זה אפילו לא צריכים לשים אותו באדמה, שם אותו במים או בלחות אפילו, צמר גפן כזה, זה גודל. האם צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות או לא? יש בזה מחלוקת בין הרמב״ם לרעבד. הרמב״ם סובר שאף על פי שהעציץ שאינו נקוב לא חייב בתרומות ומעשרות מדאורייתא, אבל מדרבנן חייב, מדרבנן צריך. הרעבד חולק עליו, אמר גם מדרבנן לא צריך. מה עושים למעשה? אז הרב עובדיה כתב בחזון עובדיה תרומות מעשרות, צריך להפריש בלי לברך. ספק ברכות להקל, יש מחלוקת, אבל צריך להפריש. הרמב״ם כתב שצריך חייב, אנחנו תופסים כמו הרמב״ם בדרך כלל, עמוד הוראה. אז גם העניין של הנבטים, אותו דבר, מי שעושה נבטים בבית, צריך לשים לב, להפריש תרומות ומעשרות. להפריש את התרומות ומעשרות, הנוסח, רק בלי לברך. עכשיו, אם כן שאלה, אז למה לגבי שמיטה מקילים עם הרמב״ם? לפי הרעב"ד מובן, אז הוא מקל תרומות ומעשרות, אומר פטור מתרומות ומעשרות. אבל לפי הרמב״ם שאומר שחייב להפריש תרומות ומעשרות מעציץ בתוך בית, אז למה בשמיטה, איך נבין את זה? יש באמת החזוני שרצה להגיד שלפי הרמב״ם צריך להחמיר. אז הרעב"ד אמר לא, זה לא מוכרח. אפשר לומר ששביעית, זה היות בזה, יש בזה עניין של חיי נפש, אז הקלו בזה. לא מוכרח לומר שהרמב״ם יחמיר. הרעב"ד פשיטה שיקל. והרמב״ם לא ברור שיחמיר. יש כאן גם כן ספק ספקה, אז הוא הקל למעשה בזה. מי שרוצה אמר, אמרנו, יחמיר, תבוא לברכה. אבל מעיקר הדין מותר בשנת השמיטה, גם החזוני שכתב, שמי שיגדל עציץ שאינו נקוב בתוך בית בשנת השמיטה, אין למחות בידו, כך הוא כתב, הלשון שלו, אין לנו למחות בידו. הביא את זה גם בספר דרך אמונה, הביא את הפסק הזה, אין למחות בידו. הרב עובדיה מקל לזה חתחילה, כמו הספקת דרבנן, לכולם מקל לזה חתחילה, כמו שאמרנו. רק מה צריך לשים לב, אדם שמגדל בעציץ שאינו נקוב, או נבטים, זה אותו דבר, אותו דין יש להם, זה נקרא גידולי מים. אדם שמגדל בזה בשנת השמיטה, זה מותר אמרנו, אין בזה קדושת שביעית. מה שכן, צריך להפריש תרומות ומעשרות גם בשנת השמיטה. כי כל העניין שלא מפרישים תרומות ומעשרות בשנת השמיטה, זה בגלל שזה הפקר. התורה הפקירה את הפירות של השמיטה, הפקירה אותם. אמרה שיהיה את כולם שווה בהם, כולם, אפילו הבהמות. אסור לך לסגור את השדה שלך, את הכרם שלך, את הפרדס שלך. אתה צריך לתת לכל מי שירצה שיקח מהפירות. זה נהיה הפקר. הפקר, פטור ממעשר. זאת אומרת, אין לנו דין מיוחד לשנת השמיטה שהוא פטור ממעשר, זה רק בא מדין הפקר. גם בכל שנה רגילה, אם יחליט האדם להפקיר את השדה שלו, או את הפרדס שלו, או עץ שיש לו בגינה, הוא יחליט להפקיר מי שירצה, ייקח מהעץ מה שירצה, הוא יהיה פטור מתרומות ומעשרות. הפקר פטור מתרומות ומעשרות. יש שאלה אם אדם בשנת השמיטה לא מפקיר, לא עושה כדין, לא שומר תורה ומצוות, מגיע שנת השמיטה, לא מפקיר את הפירות שלו, סוגר. עכשיו, האם, יש פה שתי שאלות, זו שאלה אחת תלויה בשנייה, האם הפירות שלו, מישהו בכל זאת יבוא לאכול אותם, מותר לו לקחת אותם או אסור לו? הוא לא מרשה, יבוא בן אדם, מותר לו לקחת בלי רשות או לא? התורה אמרה שהוא צריך להפקיר, הוא לא מפקיר. אני מותר לי עכשיו, אני עושה מה שהתורה אומרת. התורה אמרה שזה הפקר, שזה יד כולם שווה. האם מותר לי או לא? שאלה שנייה, צריך להפריש תרומות ומעשרות או לא? הוא לא הפקיר בפועל. צריך להפריש תרומות ומעשרות או לא צריך? בדבר הזה נחלקו מרן והמבית. מחלוקת קדומה, מרן והמבית. לפי דעת מרן, בשו"ת אבקת רוחל, נכון שחייבים להפקיר, התורה מחייבת אותנו להפקיר, אבל אם בן אדם, עבריין, עובר על מה שהתורה אומרת, והוא לא רוצה להפקיר, זה לא מופקר. וממילא אסור לי לקחת. אסור לי לקחת. למרות שהוא לא בסדר. אבל לי אסור לקחת. אני גוזל אותו אם אני אקח. הוא לא יפקיר. הוא עבר על מה שכתוב בתורה. לי אסור לקחת. וממילא זה יהיה חייב תרומות ומעשרות. כי הוא לא יפקיר. זה לא יפקיר. לי אסור לקחת. זה דעת מרן. והמבית נחלק עליו. המבית אומר, לא שואלים אותו. התורה יפקיר, אז זה יפקר. אתה יכול להגיד עד מחר שאתה לא מפקיר את זה. זה יפקר על כוחך שלא בטובתך. וממילא, כיוון שזה יפקר על כוחך, אז זה פטור בתרומות ומעשרות. אז תלוי הדבר הזה במחלוקת של מרן והמבית. אם אדם בשנת השמיטה יש איזה פירות של יהודי שלא מפקיר את הפירות שלו. דרך אגב, הפירות שלא מפקירים אותם, למרות שעשו בהם איסור שלא הפקירו, הם לא נאסרו באכילה. הם מותרים באכילה. אסור לך לא להפקיר, אבל אם לא הפקרת, לא נאסרו הפירות באכילה. אז עכשיו הפירות האלה שיהודי שלא מפקיר אותם, אם בכל זאת עכשיו אתה רוצה לקחת אותם, אסור לך לקחת אם הוא לא מרשה. לפי דעת מרן, אסור לך לקחת. ואם הוא נותן לך, אתה צריך להפריש תרומות ומעשרות. למה? כי זה לא הפקר, הוא לא הפקיר. זאת אומרת, כל הדין של השביעית שהוא פטור מתרומות ומעשרות, זה הכל תלוי בדין הפקר. קל וחומר, שמה שאנחנו עכשיו מדברים על מה שאדם מגדל בבית בעציץ, שאינו נקוב, או גידולי מים, שאמרנו, הנבטים, כל זה ודאי שחייב להפריש תרומות ומעשרות. כי אין פה, לא שייך פה עניין של הפקר, אין בזה קדושת שביעית בכלל. אז כמובן שצריך להפריש תרומות ומעשרות, רק כמו שאמרנו, בלי ברכה. היות וזה בבית, כל שנה, כל מה שגדל בבית, עציצים וכיוצא בזה, מפרישים בלי לברך. יש שאלה מה מברכים על גידולי מים. בשנת השמיטה יש כאלה משתמשים בזה, אולי גם בשנים אחרות, אבל בשנת השמיטה אולי יותר מצוי. מה מברכים על גידולי מים? יש איזו תשובה בחווה דעת, הוא אומר שגידולי מים דינם כמו כמהין ופטריות. הוא לא גדל באדמה, הוא גדל במים, לא באדמה. מה אתה מברך בורא פרי האדמה? איזה אדמה? אין פה שום אדמה, זה גדל במים. יש, הוא הביא שמה, בתחילת התשובה, הביא דברי הרב חיי אדם, בספרו נשמת אדם. הוא דן לא לגבי גידולי מים, הוא דן לגבי עציץ שאינו נקוב. מה מברכים על הציץ שלו נקוב? הוא שאל הרב חיי אדם, והוא דעתו לא לברך על הבורא פרי אדמה, וגם לא המוציא לחם מן הארץ, הוא עשה חיטים. זה לא הארץ, זה לא אדמה ולא הארץ. ככה דעתו. הוא הביא ראיה לדבר, שזה לא אדמה. אמנם יש לך אדמה, אבל היא לא מחוברת לקרקע. הוא הביא ראיה מהגמרא, ממסכת חולין. יש גמרא שמה אומרת, אם אדם מצא איזה יהודי אחד, לא דווקא יהודי, יכול להיות גם גוי, עומד ככה באיזה מקום, ובא איזה יונה, עשתה על הראש שלו כן. שמה שמה כן ציפור, יטיל הביצים, פרוחים וביצים, והם רובצת על האפרוחים, על הביצים, על הראש שלו. עכשיו אני בא, יש לי מצוות של לוח הכן או לא? הסתפקה הגמרא בזה, חולין, דווקא פלמטת, הסתפקה הגמרא. ואז הגמרא הביא שם פשט רב מתנה, הביא שמה, הביא פסוק שפשט הספק, יש פסוק בספר שמואל, והאדמה על ראשו. מה זה הפסוק? שם מדבר עניין אחר, משהו לא קשור לעניין בכלל. מה זה ואדמה על ראשו? זה חושי הערכי, חבר טוב של דוד המלך. דוד המלך שהוא ברח מפני אבשלום בנו, היה בורח, פחד מאבשלום מה יעשה לו, היה בורח, אז אנשים הצטרפו איתו בשביל לעזור לו. אז חושי הערכי, הוא חבר טוב שלו, בא לעזור לו גם כן, אבל הוא מהצער שלו, שם אדמה על הראש שלו, עפר אדמה על הראש שלו, לעוד כאילו מצטער בצערו, מתאבל כביכול על הצער, מה קרה לדוד המלך. וככה בא להקביל פניו של דוד המלך, והפסוק אומר, ואדמה על ראשו. אז הגמרא אומרת, למה נקרא אדמה על ראשו? משמע שהבן אדם לא חוצץ, הגוף של האדם הוא לא חוצץ בין העפר שעל הראש לאדמה שלמטה. אלא אם זה היה חוצץ, אז הפסוק לא היה אומר אדמה, היה צריך להגיד עפר על ראשו. לשון אדמה, זה אדמה, קרקע עולם. הראשי שם מסביר, שהגוף של האדם, מהפסוק הזה למדנו, שהגוף של הבן אדם הוא לא חציצה. למה הגוף של האדם לא חוצץ? כי מה זה אדם? הוא גם אדם, הוא בא מאדמה. השם שלו אדם, הוא בא מאדמה. כי עפרת ואין עפרת שוב. הוא מעיקרה היה אדמה, בסוף יחזור לאדמה, אז באמצע הוא חי. אז הוא לא חוצץ, זה כאילו מין במינו לחיץ. נקרא אדמה על ראשו, זה כאילו כשיש כן ציפור על הראש של בן אדם, נחשב, כן נחשב כאילו האדמה. כי בפסוק, איך כתוב? כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ. כן ציפור צריך להיות על הארץ, זה היה ספק של הגמרא. ספק הוא האם נחשב על הארץ, כשזה על הראש של הבן אדם, או לא נחשב על הארץ. ומסקנת הגמרא זה נחשב על הארץ, מהפסוק והאדמה על ראשו. אני מספרים על רבי עזרא עטייה, ידוע סיפור מפורסם, שהוא היה נותן שיעור לבעלי בתים, חוץ מהשיעורים הקבועים שלו בישיבה, היה מוסר שיעורים לבעלי בתים, אז היה לומד איתם גמרא. והגיעו, למדו את הסוגיה הזאת. היה שם איזה יהודי אחד, אמר כבוד הרב, לא מצאו חז"ל על מה לדבר, רק על שאלה כזאת, כן ציפור על ראש של בן אדם, איך יכול להיות דבר כזה? מה זה הדברים האלה? מה מדברים על שאלות כאלה? הוא התחיל ככה לדבר וזה, והרב מנסה להשתיק אותו, לא ככה מדברים, תדע לך דבר חז"ל קודש קדשים, לא ככה אומרים, אבל הבן אדם בשלו, עקשן כזה, מדבר, מדבר. הרב לא ידע מה לעשות איתו. פלל השם שיאיר את עיניו, שיעזור לו. ותוך כדי הדברים, נכנס יהודי אחד מהמשתתפים הקבועים בשיעור שהרבה זמן לא היה, ואז הרב הסתכל, הוא אומר לו, ברוך הבא פלוני, מה שלומך, איפה היית? אמר לו, כבוד הרב, אני לא באתי הרבה זמן כי הייתי בהודו. בהודו? מה עשית בהודו? הייתי צריך להיות שם וזה, טוב. מה החידוש בהודו? מה יש בהודו? אמר לו, כבוד הרב, אני אגיד לך, יש שם דברים משונים, בחיים שלי לא ראיתי. אמר לו, תספר מה החידוש ראית. אמר לו, יום אחד הלכתי בדרך, ראיתי איזה בן אדם אחד עומד ככה כמו מאובן, לא זז, כמה ימים, כמה לילות, לא זז, עד שציפורים כבר לא פחדו ממנו, הוא לא זז, לא מזיז אפילו את הראש. ועשו עליו, ראיתי כן של ציפור, הגיע מצב כן ציפור. אמר לו, כבוד הרב, מה אתה אומר על זה? איך יכול להיות דבר כזה? הרב אמר לו, משה, אמת בתורתו אמת, תסתכל על האדם ההוא שככה, אופניו חפו בקרקע, הוא קיבל תשובה במקום. החכמים דיברו על דבר, גם שהוא רחוק מהמציאות, לומדים גם מזה דברים. תורת אמת נתן לנו. אז על כל פנים, למד משם הרב חיי אדם, שדווקא בן אדם זה במינו לא חוצץ. זה אדם נחשב כמו אדמה. משמע, אם האדמה תהיה בעציץ, זה לא יקרה אדמה. עציץ זה לא אדם. עציץ זה כן חוצץ, עציץ שלא נקוב. אם יהיה עפר בעציץ, זה לא נחשב אדמה. ממה למדת מברך ברו פרי אדמה? אז הוא דעתו של הרב חיי אדם, לא ברך עליו האדמה. ברך עליו שהכל, ברך משהו אחר. והמוציא, לגבי המוציא אמר לך מזונות, לגבי אדמה אמר לך שהכל. העץ יברך העץ, ככה דעתו. העץ בסדר, זה עץ. אבל אדמה לא, האדמה מפריעה לו. אבל רוב האחרונים לא הסכימו איתו. הביאו ראיה, יש גם במסכת ברכות שם לגבי בפרק שלושה שאכלו, יש שם משנה אומרת, מי שאכל טבל לא מצטרף לזימון. בגמרא שואלת פשיטה, האדם אכל איסור, לא מברך בכלל, מה זה? מי שאכל טבל לא מצטרף לזימון, מה החידוש? אז הגמרא העמידה, בטבל טבול מדרבנן, בעציץ שלא נקוב. זאת אומרת, הוא גידל את החיטה בעציץ שלא נקוב, זה נקרא טבל טבול מדרבנן, שכל העניין של המעשר זה רק מדרבנן. משמע שהוא לא מצטרף לזימון, משמע הוא מברך. אם לא מת דן על זה צירוף לזימון, משמע שהאדם הזה, ואיך ברכת המזון, רק הוא בגלל שהוא עשה עבירה, הוא לא מצטרף לזימון. אז האחרונים הוכיחו נגד חיי האדם. הרב עובדיה הביא את כל זה בתשובה. אבל אף על פי כן, הרב עובדיה מחלק בין עציץ שיש בו עפר לבין גידולי מים. גידולי מים אומר זה כמו כמעין ופטריות. גידלת במים, לא משנה מה, עגבניות, מלפפונים, הכל, הוא אומר שהכל. אבטיח, פעם הביאו, לפני שנים רבות הביאו פעם אבטיח, אמרו לנו זה גידולי מים, ברכנו שהכל עליו. אבל אחר כך יצאה ברכת השם, והרב ברכת השם עליו השלום, הוא כתב, הוא הביא את כל העניין הזה, אמר, השאלה של חיי אדם היא שאלה, צריכים לענות עליה. מה החילוק עכשיו בדיוק בין גידולי מים לבין עציץ שיש בו עפר? הרי הוא אומר, זה לא נקרא אדמה, אדמה על ראשו, זה צריך להיות דווקא בן אדם, עציץ, זה לא נשאב אדמה. אז לכן הוא הסביר הרב, שלמה מברכים המוציא לחם מן הארץ, מה שאמרנו בעציץ שלא נקוב, הוא אומר, בגלל שאתה לא מסתכל עכשיו איפה גידלת את הדבר, אתה מסתכל על הדבר, מה זרעת, זרעת החיטים, החיטה הראשונה בעולם איפה הייתה? באדמה. לא מסתכלים על הזרע עכשיו איפה זרעת, זה שהשם בורא פרי האדמה או המוציא לחם מן הארץ, מסתכלים על העיקר הזרע הזה, מאיפה בא. הדבר הזה, מעיקרו, בבריאת העולם, השם עשה אותו שהוא צומח באדמה. זה שעכשיו אתה שמת אותו בעציץ שלא נקוב, או שמת גידולי מים, זה עניין שלך, זה לא קשור עכשיו, לא ישנה לו את הברכה שלו. לפי זה הרב כתב שם, ברכת השם, שאין הבדל בין גידולי מים לבין עציץ שלא נקוב, שניהם אותו דבר. דעתו שונה, הוא הסביר את מה שהרב עובדיה אמר, ממש, צריך לומר שהרב עובדיה מחלק בין אם זה עפר, בין אם זה מים. אבל הוא אמר יותר נראה מסברה ככה, הוא הביא שגם הרב אור לציון וגם הרב שבט הלוי דעתם לברך על גידולי מים בורא פרי אדמה. טוב, נחלקו בזה. מרן ראש הישיבה כתב בספר בית נאמן, פשוט בית נאמן, הוא כתב שלגבי צמר סלעים כולי עלמא יודו שזה אדמה. הוא הביא שם את העניין, הזכיר את המחלוקת של גידולי מים, גידולי מים שזה מחלוקת, הזכיר את זה, וכתב, שמה את השאלה שמה לגבי צמר סלעים. צמר סלעים, לוקחים סלעים, עושים מהם כמו צמר, הם מעבדים אותם ומגדלים בזה. קוראים לזה צמר סלעים. אז הוא אמר, היות ומקורו מהאדמה, מהסלע, אפילו שזה עבר תהליך של עיבוד, עכשיו זה נהיה משהו חדש כביכול, אבל הוא בא מעיקרו מהאדמה, זה לא כמו מים. מים זה דבר חדש, זה לא אדמה. אז פה, בצמר סלעים, הוא אומר, כולי עלמא יודו. שיש לברך עליו האדמה, הוא הביא לזה ראיה יפה, הוא אמר שהרי כתוב, גם אם ברכת על פרי העץ ברו פרי אדמה, יצאת. אבל גם העץ זה לא אדמה, זה מעובד בידי שמיים, נהיה עץ, מהאדמה נהיה עץ. אז גם פה, מה זה משנה מעובד בידי שמיים, מעובד בידי אדם? הוא הביא עוד כמה ראיות לדבר, למעשה הוא אמר שבצמר סלעים כולי עלמא יודו, לברך עליו בורא פרי האדמה. אז על כל פנים, זה לגבי ברכה, הזכרנו את העניין הזה, אבל לגבי עצם העניין של השביעית שהזכרנו קודם, מותר בשנת השמיטה לאדם בבית שלו לגדל, אם הוא רוצה, נבטים, כמי שרגיל לעשות את הנבטים, או עציץ שלא נקוב, מותר לעשות את זה בשנת השמיטה. רק כמו שאמרנו, יפריש את התרומות ומעשרות כמו כל שנה, בלי ברכה. התרומות ומעשרות מפרישים בשנת השמיטה, כשצריכים להפריש לא מעשר שני, אלא מעשר עני. יש, נאמר בקצרה, פסוק על הפרשה, יש לנו כמה דקות, כתוב, יבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. אחר כך כתוב, משה מתפלל, הקדוש ברוך הוא, אל אלוהי הרוחות, איש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, דבר אל העדה אל אמור, העלו מסביב, משכן קורח, דתן ואווירם. פשט הפסוק, משמע, מעיקרה, משה רבי, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא רוצה לחלות את כולם, כל עם ישראל חלילה. אחר כך משה מתפלל, האיש אחד יחטא, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, רק קורח ודתן ואווירם. אז יש פה שאלה גדולה, איך יכול להיות שמעיקרה הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את כולם? למה? באמת השאלה של משה רבנו היא נכונה. מצאנו דוגמת זה באברהם אבינו, אף תספה צדיק עם רשע, חלילה לך, מעשות כדבר הזה, אולי יש 50, אולי יש 45, והקדוש ברוך הוא קיבל, אבל שם אין את השאלה הזאת. כי מעיקרה, הקדוש ברוך הוא לא אמר שהוא יחלה את כולם, הוא יחלה, אולי יציל את הצדיקים, הוא לא אמר שהוא יחלה את כולם. אבל פה הוא אומר בפירוש, יחלה אותם, הוא אומר, בדלו מתוך העדה הזאת. אז הרמב"ן הביא פירוש של רבנו חננאל, אין לנו אותו, אבל הרמב"ן מביא בשמו, הרבה פעמים הזכיר אותו. הוא הביא שכביכול משה רבנו לא הבין כוונתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שאמר, יבדלו מתוך העדה הזאת, התכוון לקורח דתן ואבירם. ואז משה לא הבין, התפלל, איך אתה, איך איש אחד יחטא, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, רק קורח דתן ואבירם. הביא את זה, אבל הרמב"ן לא מצא חן בעיניו, לא מסתבר מה. משה רבנו לא הבין מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, זה משה נאמן בכל ביתו, ודאי הוא מבין את הנבואה שהוא מקבל. אלא מה? הוא אומר, עם ישראל היו מאמינים במשה רבנו, עד שהגיע קורח, בלבל את הראש של כולם. אפילו שעם ישראל כמובן לא השתתפו, לא השתתפו כולם במחלוקת, חוץ מה-250 האלה, כולם, אבל מה? נולד פקפוק בלב שלהם. זה מה שכתוב, היה כאלה להם קורח את כל העדה. אמר, כולם, קרא לכולם, כולם באו. ואז רוצים לראות, אולי באמת קורח צודק. בוא נראה, אולי הקדוש ברוך הוא יסכים איתו. אולי באמת משה רבנו לקח יותר מדי חס ושלום. ואז זה נהיה להם עניין של מהרהר אחרי רבו. התחיל להיות הרהור פקפוק בלב. אמרו חכמים, המהרהר אחרי רבו, כמהרהר אחר השכינה, תחייבו מיטה בידי שמיים. לכן לא סתם הקדוש ברוך הוא אמר, רוצה לחלות את כולם. אלא מה? שמשה רבנו, מה הוא טוען משה רבנו? אל אלוהי הרוחות לכל בשר. האיש אחד יחטא. ולפי דרכו של הרמב"ן, נסביר ככה, מה זה אלוהי הרוחות? מכיר רוחות של כל אחד, נכון, אתה בוחן ליבות וכליות, אתה יודע כל אחד מה חושב, איזה ספקות נעשו בליבו, הוא כביכול מצדיק את הדין, אבל בכל זאת, האיש אחד יחטא בפועל, במעשה, פה האיש אחד יחטא, הוא בלבל גם את כולם, את הראש של כולם, הם לא אשמים, ככה דרכם של הצדיקים, שהם מבקשים את הקדוש ברוך הוא, אז הם, אומר, ככה הרמב"ן אומר, מטלים את האשמה על אותו אחד שהוא באמת לא בסדר, זורקים עליו את כל האשמה, הוא לא בסדר, אבל הם, זה הצון, מה עשו? השאר הם בסדר. נכון, יש בהם אולי הרהור לא כל כך בסדר, אבל למעשה, מה הם עשו? הם לא אשמים. ואז הקדוש ברוך הוא קיבל את הדברים שלו. קיבל את, אמר, בסדר, אז הדין לא יהיה רק בעניין של קורח ודתן ואווירם. השאר, הקדוש ברוך הוא יציל אותם. זה ככה אומר הרמב"ן כדי ליישב את הדברים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, סבדה ושלמה, יברך כל הקהל הקדוש הזה, בין אלה שנמצאים כאן, בין אלה ששומעים, דרך הרדיו, דרך כל מקום ומקום, יכולים למלא כל שעות ליבם לטובה, וגם אלה שקראו בעלון, עזרת השם, יכולים למלא כל שעות ליבם לטובה ולברכה, אמן, כן, יהי רצון.